פרק ה', שמואל בפרק ה'. ויבואו כל שבטי ישראל אל דוד חברונה, ויאמרו למור, הננו עצמך ובשרך אנחנו. גם אתמול, גם שלשום, ביות שאול מלך עלינו, אתה היית המוציא והמביא את ישראל. ויאמר אדוני לך, אתה תראה את עמי, את ישראל, ואתה תהיה לנגיד על ישראל. ויבואו כל זקני ישראל אל המלך חברונה, ויכרות להם המלך דוד ברית בחברון לפני אדוני, וימשכו את דוד למלך על ישראל. בן 30 שנה דוד במלכו, 40 שנה מלך, בחברון מלך על יהודה 7 שנים ו6 חודשים, ובירושלים מלך 33 שנה על כל ישראל ויהודה. וילך המלך ואנשיו ירושלים אל היבוסי יושב הארץ, ואמר לדוד לאמור, לא תבוא הנה כי אם הסירך העברים והפסחים לאמור, לא יבוא דוד הנה. וילכות דוד את מצודת ציון, היא עיר דוד, ויאמר דוד ביום ההוא כל מכה יבוסי ויגע בצינור ואת הפסחים ואת העברים שנואי נפש דוד. על כן יאמרו עיוור ופיסח לא יבוא אל הבית. וישב דוד המצודה ויקרא לעיר דוד ויבן דוד צבי מן המילוב הביתה. וילך דוד הלוך וגדול ואדוני אלוהי צבאות עמו. נעמוד כאן לעניין שלנו. ברוך אתה אדוני. טוב, בואו נעשה רגע נזכר בשבוע שעבר הייתי במילואים. אז קצת נשחזר את איפה היינו. אנחנו בעצם מתאוששים פה ביחד מהטראומה הלאומית של רצח אבנר. כמו שראינו את ההשלכות שלה, וראינו שלמרות כל מה שדוד עשה, כל פעולות המניעה, תוך כדי האירוע עצמו וגם מיד אחריו, פעולות הללו לא הועילו לגמרי, לא הועילו ודאי בקצוות, ושני אנשים רשעים הורגים את איש בושת מזרעו של שאול, רוצחים אותו בדם קר על המיטה, קורטים את ראשו ומביאים את ראשו כמתנה לדוד, שיש בדבר הזה כמובן שחזור מלא של מעמד המעמד בו דוד קראת את ראשו של גוליאת. כן, הם עושים פה איזשהו שחזור של המעמד, הנה כמו שאתה ניצחת את אויביך, ככה אנחנו מנצחים את האויבים שלך ומביאים לך את המתנה. כמובן שאין דבר יותר רחוק מכוונתו של דוד מן הדבר הזה, ודוד פוגע בהם והורג אותם. אבל זה רק מראה לנו על התוצאה של המעשה החמור שעשה אבנר, שעשה יואב. אנחנו עוד נגיע ונדבר בעזרת השם בהמשך יותר סביב מרד אבשלום, בדיוק על היחס בין דוד לבין יואב, אבישי ועשאל. ננסה לעשות כאן איזושהי תמונה יותר כוללת של בני צרויה מול דוד, מה בדיוק היחס ביניהם, מה היחס המתוקן אולי, אבל זה כרגע לא קשור אלינו. ובעצם פרק ה' הוא איזה מין הפוך על הפוך כזה. הפוך על הפוך. כלומר, כשיש משבר בעם ישראל, ואנחנו כרגע נמצאים בזמן משבר, רצח אבנר הוא משבר גדול מאוד. אולי המשבר הגדול ביותר בספר שמואל זה הנקודה הזאת. כשיש משבר, יכולות להיות שתי תגובות שהן הפוכות זו מזו כלפי חוץ, אבל בשורש שמחה הם אחד. תגובה אחת יכולה להיות הקצנה ופירוד ומלחמת אחים, כאילו, בתגובה שנייה יכולה להיות להפך, התכנסות והתלכדות וזה מין חיבור. שתי התגובות האלה נובעות מפחד, מחשש, מתחושה שהאדמה מתחת לרגליים לא קיימת יותר. וזה היה המותו של אבנר, ככה חזל שמים בפיהם של ישראל, שאמרו לו יואב, אדוננו יואב, כאילו, אם אתה הורג את אבנר, אין מי שיגן עלינו, אנחנו נהיה חשופים לגמרי. מותו של אבנר בעצם זה מותו של הביטחון הלאומי. דוד עדיין לא מלך על ישראל, הוא מלך בחברון, הוא מגן בסך הכל על שבטי הדרום, על הגבול הדרומי, שם הוא פועל בעיקר, הוא עדיין לא התמודד כמלך מול פלישתים, הוא עדיין לא ייצר ביטחון לאומי, עדיין לא, יש כאן פוטנציאל גדול מאוד, מלך עם שר צבא מאוד מוצלח, אבל הם עדיין לא לקחו עליהם את העול. ומי שנסע עד אותו רגע בעול המבצעי, זה אבנר בנר, ופתאום אבנר איננו. אז זה יכול ללכת לשני הכיוונים. כיוון אחד שאבנר איננו, ואז תתפתח כאן איזושהי מלחמת אחים, ואנחנו רואים שהכיוון הזה לא קורה, הרבה מאוד בזכותו של דוד. והכיוון השני, שדווקא ההיעדרות של אבנר תגרום לאיזה מין, החוסר ודאות הזה, יגרום לאיזה מין הצמדות, התלכדות, ו... רצון מהר מהר להחזיר את המערכת לקדמותה ולמנות מלך, וזה בעצם מה שאנחנו פוגשים כאן בפרק בסוג של הפוך על הפוך. כלומר, היינו, הכיוון הלך הרי לא טוב, הכיוון הלך וזה שיש כאן אבנר נהרג, והנה עכשיו הורגים גם את איש בושת, היינו מצפים שאולי יהיה כאן, לא, קורה כאן תהליך הפוך, אבל בעצם בשורש הוא אחד, באים כל שבטי ישראל לדוד חברונה, ואומרים לדוד, הננו עצמך ובשרך אנחנו וכו'. עכשיו, מאוד מאוד חשוב לשים לב, לפסוקים שנאמרים פה. זה לא פסוקים סתם, זה לא תפארת המליצה, וזה לא משהו שכתוב ככה במתק לשון. זה דיבורים מכוונים. דברי הנביא שמואל כאן, וזה, הם דיבורים מכוונים. מאוד מאוד חשוב לשים לב מה אופי הפנייה של עם ישראל לדוד. איך עם ישראל תופס את דוד? קודם כל, אנחנו מגיעים, יש לנו כבר נתון אחד. כשזוכרים, עשינו פעם סריקה לגבי מילות היחס של עם ישראל לדוד. חיפשנו את המילה הראשונה. איפה מופיע פעם ראשונה המילה ש... מילת היחס בין עם ישראל לבין דוד, לבין דוד עדיין לא היה המלך, ומצאנו את זה. איפה, זוכרים? לא בטוח שאתם צריכים לזכור, כי לא בטוח אם הייתם פה אפילו אז. הכל פנים, אני אעזור לכם. ממש, כשדוד מתמנה לעוזר של שאול, די בהתחלה, אחרי קרב גוליאת, אחרי קרב גוליאת, דוד מקבל מינוי להיות שר צבא. בהתחלה הוא נמצא ליד שאול, ככה בתוך הגוורדיה, בפרק י"ח, בתוך הגוורדיה הפנימית, אבל אז שאול מרגיש דוד מאיים עליו, אז הוא מוציא אותו. ויהי דוד לכל דרכיו משכיל, ואדוני עמו. ויהב שאול, אשר הוא משכיל מאוד, ויהב הוא מפניו. אז שאול אומר, אני אשלח אותו למשימות, ויהב שאול, זה... שילך ויהיה בן חיל, ושאול אמר, אל תהי ידי בו ותהי בו יד פלישתים. קיצור, הוא מנה אותו לתפקיד מסוכן כזה, מפקד ציירת או משהו, אומר, מן הסתם, אנחנו נעשה לו שלט יפה, ונזכור אותו ביום הזיכרון. אבל אז כתוב, וכל ישראל ויהודה אוהב את דוד, כי הוא יוצא ובא לפניהם. וזה פסוק מאוד מיוחד. זה קצת לא מסתדר. אתם, היה לכם פעם דבר כזה בצבא, שביקשתם סליחה? אה? כן, סליחה מפקד, מה אמרו לכם? אה? לא מבקשים סליחה בצבא, זה מילת רגש בצבא, סליחה? מה, אתה בחורה פה? מה, אתה זה? מתחיל, אתה תפס על הערים ועל הגבעות. המפקד, אפשר בבקשה? מה בבקשה? אם זה מגיע לך, תקבל, אם לא מגיע לך, תקפוץ לי. אין, התנסחות גברברית כזאת. וכאן, אוהב. המפקד, אני אוהב אותך. מה זה הדבר הזה? כן? אתה יכול להעריך, אתה יכול לסנור, אתה יכול להזדהות. מה זה אוהב? כל ישראל ויהודה אוהב את דוד מאוד. ההזדהות עם דוד, הערכה כלפיו חורגת כבר מההזדהות עם איש צבא. ויש כאן, זאת מילה אחת היחס הראשונה, אני מה להגיד לכם, זה מה שכתוב כאן. אוהב, אהבה. יש פה ממש אהבה. הדבר הזה הוא כמובן מפתיע מאוד. הפסוק גם מסביר למה, כי הוא יוצא ובא לפניהם. כלומר, דוד הוא לא איזה סוג של מפקד עליון, למרות שזה המינוי שלו כאן, כאן הוא ממונה לעשר אלף, מפקד אוגדה. הוא לא יושב בחמל, הוא יוצא, הוא בא, הוא לפניהם, אכפת לו מהם, אכפת לו מהתש שלהם, מהפרטים שלהם, וגם מהכלל שלהם, אישיות מיוחדת. אז זה, אנחנו כבר יודעים, שיש מערכת יחסים של אהבה. עכשיו תראו איך הדבר הזה בא לידי ביטוי, בבקשת המלוכה. בדרך כלל, גם פה אפשר לעשות איזושהי סריקה מהירה, בעיקר בספר שופטים. מה אופי הפנייה כשהעם פונה למנהיג, בוא תהיה מלך עלינו, או בוא תנהיג אותנו? מה התירוץ? אצלך הכוח. אתה מחזיק בכוח. ככה זקני גלעד באים ליפתח. תשמע, אתה לא הכי מוצלח וזה, אבל אתה כאן מחזיק בכוח, יש לי צריכה 400 איש, אתה קצין, אתה זה, בוא תנהיג אותנו. ככה גם אבי מלך בספר שופטים, מי שבדרך כלל מחזיק את הכוח אצלו ביד, אז אליו פונים ומבקשים ממנו, בוא, בכוח שלך תעשה, תנהיג אותנו. כאן ההתנסחות היא אחרת לגמרי, וזה כמובן מה שמבדיל את מלכות דוד משאר הדברים האחרים. ויבואו כל שבטי ישראל לדוד חברונה, קודם כל הם באים אל חברון, אנחנו יודעים שחברון יש לה סגולה מיוחדת של חיבור. זאת עיר מחברת, יש סיפור, פעם היה ריב גדול, האמת לא פעם, עד ימינו אלו כנראה הדבר הזה קורה, ריב בין הכוללים בירושלים, אבל אז היה סביב כספי החלוקה. כאן היו מתפרנסים מכספי החלוקה, והיה כאן ויכוח ביניהם איך לחלק את הכספים, איזה כולל יגיע לזה. הלכו לרב קוק, אז הרב הראשי לארץ ישראל, הרב ירושלים, ושיתפו אותו בזה, אמר להם, תשמעו, פה לא תגיעו להסכם, ירושלים זה מתוך ארבעת היסודות. יש ארבע ערי קודש כנגד ארבע יסודות, נכון? צפת זה? צפת זה אוויר. טבריה? מים. חברון זה סלע, זה תרשים. ירושלים זה אש. אש זה אש. לא תגיעו פה להסכם, כשפה זה אש. תלכו לחברון. שם תעשו יושב, ושם תגיעו להסכמה. וככה הלכו לחברון, וסגולת החיבור של חברון הועילה להם. אז הם באים על דוד חברונה. תכף נראה איך דוד מגיב על הדבר הזה. ואמרו לאמור, איננו עצמך ובשרך אנחנו. אנחנו, הם לא אומרים בוטים לרבה, קודם כל מתארים מציאות, אנחנו מרגישים מאוחדים איתך. זה, אי אפשר להתעלם מהדבר הזה, כן, אבל זה מאוד מאוד בולט. עצמך ובשרך זה ביטוי של לקוח מאיפה? בראשית, זאת הפעם. עצם העצמה ובשר ובשרי, לזאת יקרא אישה, כי מי שלוקח הזאת. כלומר, הם מדברים על דוד דיבור של אוהבים. עצמך ובשרך אנחנו, זה ביטוי, הם גם הכירו את ספר בראשית כידוע לכם, הוא היה כתוב גם אז, והם הכירו, הם בכוונה משתמשים בביטוי הזה, שהוא ביטוי שרומז על אהבה, על אחדות, על חיבור, על רצון להיות חלק מה. הם לא באים לדוד כי הוא מחזיק את הכוח ביד. דוד גם מחזיק את הכוח ביד. בוא נגיד ככה, אם דוד היה רוצה להשתמש בכוח שלו, הוא גם לא היה צריך אותם. הוא פשוט משתלט וזהו. אין עכשיו שום גורם במרחב שיכול להיים עליו. שאול איננו ואבנר איננו, וזה. ודוד יכול פשוט להשתלט וזהו. דוד ממתין. גבורת הצמצום, גבורת ההמתנה, הוא ממתין עד שיבואו אליו. וכשהם באים אליו, הם באים אליו במקום הזה, אנחנו פשוט רוצים להיות חלק ממך. זה הכל. זה ביטוי ראשון. האם את כאן? ביטוי שני, בהשגחה פרטית מופלאה ביותר, קשור לפרשת השבוע. גם אתמול, גם שלשום, בהיות שאול מלך עלינו, אתה היית המוציא והמביא את ישראל, בסדר? כלומר, שאול היה למעלה, אבל מי שקדקד את העניינים זה היית אתה, אז יש לך גם את היכולות, יש פה הפסק של המסורה, אז הם מדברים בשם השם, כאילו, ויאמר אדוני, לך אתה תראה את עמי את ישראל, ואתה תהיה לנגיד על ישראל. יש פה שני ביטויים, מאוד מעניינים, שצריך להתייחס אליהם, רועה ונגיד. וגם לפי הסדר הזה. קודם כל רועה, ואחר כך נגיד. וכמובן שכשאנחנו מתקלים בביטוי הזה רועה, אנחנו ישר נדלקים, כולנו, נכון? אתם נראים דלוקים. אדם, במיוחד אתה. כי אנחנו עוברים ורואים, רואים, לא רואים, אנחנו עוברים ורואים שכל המנהיגים של עם ישראל אחד לאחד נבחנו קודם כל בראייה. אברהם רואה צאן. יצחק יוצא דופן. יעקב בוודאי רואה צאן. משה רבנו נבחן בצאן. מה הכינוי של משה רבנו בזוהר? ראי המאמנה, רואה הנאמן. זה משה רבנו. דוד, פה מתברר שהוא מכונה כרועה. כלומר, יש איזה משהו מיוחד בתכונת הראייה שהוא המבוא והמפתח למנהיגות בעם ישראל. כל כך שונה מה שאנחנו מצפים. אם הייתי אומר לך, בוא, תמלא לי תכונות של מנהיג. בסדר? מאיפה היית לוקח מנהיג? איזה מקצוע? הייתי אומר לך, לא יודע, אלוף בצבא, מנכ"ל משרד, אדם שהיה זה. רואה צאן, אדם האחרון שאתה חושב עליו. מה יש בראיית צאן, וכמובן, זה לא הזכרתם, הפרק הכי משמעותי בדבר הזה, קירים, נכון? יש פרק שלם בתנך, שמדבר על מנהיגי ישראל כרועים, ומקביל אותם לרועים טובים ורועים לא טובים, ושם את דוד כרועה האולטימטיבי מכולם, מי, איזה פרק? אתם לא זוכרים? יחזקאל, פרק למד דלת, כמדומני, רק שאני רואה שאני פדיחה, כן, פתחו יחזקאל פרק למד דלת, בואו נקרא את הפרק הזה מהר, כשתבינו כמה המשקל של הרועים הוא רציני, זה לא, זאת לא מטאפורה, זה לא איזה מין, טוב, רועה, זה משהו מאוד מאוד רציני. פרק למד דלת ביחזקאל. ויהי דבר אדוני אליי לאמור, בן אדם, ינבא על רועי ישראל, ינבא. רועי ישראל, זה המנהיגים, ואמרת עליהם לרועים, תראו כמה פעמים מופיעה פה המילה רועה, רועים וכאלה. ואמרת להם לרועים, כה אמר אדוני אלוהים, הוי רועי ישראל אשר היו רועים אותם, הלא הצאן יראו הרועים. את החלב תאכלו, ואת הצמר תלבשו. הבריאה תסבחו, הצאן לא תראו. לא רק שאתם לא רועים את הצאן, אתם גוזלים אותם, מנצלים אותם, את הצאן הזה. את הנחלות לא חיזקתם, ואת החולה לא ריפאתם, ולנשברת לא חבשתם, ואת הנידחת לא השבותם, ואת העובדת לא ביקשתם, ובחוזקה רדיתם אותם ובפרך. כן? הרועים האלה. ותפוצנה מבלי רואה, ותהנה לא אחד כל אחד לצדת, ותפוצנה. ישגו צוני בכל הערים, על כל גבעה רמה, על כל פני הארץ, נפוצו צוני, ואין דורש ואין מבקש. איזה רועים אתם? בוגדים! לכן רועים שימו את דבר אדוני, חייני נאום אדוני אלוהים, לא יענה להיות צוני לו, ואז תהנה צוני לאוכלה, לכל חיית השדה מעין רואה ולא דרשו ראה את צוני, והירוע רואים אותם ואת צוני לא ראו, לכן הרואים שימו דבר אדוני. אני כבר לא סופר מרוב שכתוב פה מלא פעמים הרואים, אתם כבר מבינים שזה הנביא, זה. כה אמר אדוני אלוהים, הנני אל הרואים ודרשתי את צוני מידם. מפוטרים הרואים האלה ומתמנה רואה חדש. מי הוא? הקדוש ברוך הוא. כן? וישבתי מרוע צון, לא יראו עוד הרואים אותם, והצלתי צוני מפיהם ולא תהיין אליהם לאוכלה. כי כה אמר אדוני אלוהים, הנני אני, ודרשתי הצוני וביקרתים, כבקרת רואה עדרו. מכירים את זה, נכון? אשכנזים. יום כיפור, ראש שנה, כבקרת, תפילת מתנה תוקף, כבקרת רואה עדרו, מעביר צונו, זה לקוח מכאן, כבקרת רואה עדרו, ביום היותו בתוך צונו, נפרסות, כן אבקר את צוני, והצלתי אתם מכל המקומות אשר נפוצו שם וכולי. ואז כאן הכתוב מתאר איך הקדוש ברוך הוא יראה את הצון, יוציא אותו מן העמים, יראה אותו במראה טוב, במראה טוב, מראה שמן וכו' וכו'. אני אראה צוני את בפסוק ט"ז, את העובדת אבקש, את הנידחת אשיב, הנשברת החבוש, ואת החולה החזק, ואת השמנה ואת החזקה השמיד, ארענה במשפט ואתן הצוני, עם ישראל צוני. ונסיים פה בפסוק כף ג', והקימותי עליהם רואה אחד וראה את הוא עבדי את עבדי דוד. הוא יראה אותם והוא יהיה להם לרואה. ואני אדוני אלהם לאלוהים, ועבדי דוד נשיא בתוכם, אני אדוני דיברתי. פרק שלם, ספירות מפיר פה עשרות פעמים, הפועל רואה ראייה וכו', וכאן דוד המלך מוכתר בתואר, הרואה, הרואה הגדול, הרואה הנאמן גם כן. הוא יראה אותם, דוד המלך. אז מה יש בראייה, שהיא תכונה מנהיגותית כל כך משמעותית, שפוגשים אותה גם אצל יעקב, ואצל משה, ואצל דוד, ועוד ועוד. אז זה קשור גם לפסוק בספר ישעיהו. יש בדבר הזה גם פסקה ארוכה בליקוטי מוהר"ן, כדאי לראות אותה, נדמה לי פסקה ח', ליקוטי מוהר"ן, תניאנה פסקה ח', שנקראת מרחמם ינהגם. יש פסוק בספר ישעיהו, כי מרחמם ינהגם, שהמידה הנדרשת למנהיג בעם ישראל זה לא קריזמה דווקא, ולא כושר ובעלה ביטחון, אלא זה רחמים. וזה בעצם מה שבא לידי ביטוי ברואה. כי יש בראיית צאן, יש איזשהו פלא מיוחד. וזה גם בדיוק, אם אתם זוכרים את כל המדרשים, שמשה רבנו רודף אחרי התלה, ודוד המלך היה כתוב שהוא סידר את הצאן, שהחזקות יהיו מאחור, בעדר מתקיימות שתי תופעות גם כן הפוכות. מצד אחד, חוק העדר, כולם רוצים ביחד, והרואה הוא כזה מלמעלה, רואה את הכלל. מצד שני, כל כבשה היא לבדה. ומשה רבנו, למרות שהוא רואה עדר, אבל כשבורח איזה תלה, אז הוא אומר, טוב, יאללה, הלך תלה, שיהיה לבריאות לזה. הוא לא אומר את הדבר הזה, אלא הוא דווח על התלה, הוא אומר לו, היית צמא, לא ראיתי אותך, מרים אותו, מחזיר אותו. כלומר, יש כאן איזה מין יכולת להכיל בעת ובעונה אחת, גם הנהגה כללית, כי אתה רואה של עדר, אבל גם הסתכלות על כל יחיד ויחיד. וזה פלא. זה פלא. מפני שבדרך כלל מנהיגים מתחלקים לשתיים. או בעצם שאין מנהיגות כמו בספר שופטים, כל אחד דואג לעצמו, מכיוון אחד. או מהכיוון השני, הרבה יותר מצוי, במיוחד של מנהיגים חזקים, שהם רואים רק את הכלל. אין פרטים. הפרטים לא מעניינים אותי. אני מתעסק בכלל במספרים גדולים, זה בכלל לא מעניין אותי. רובן, שימון, לוי, זה לא מזיז לי שום דבר. יש רוב המנהיגים הגדולים בעולם, כן, אלה הדיקטטורים, בכלל הפרטים בכלל לא עניינו אותם. הוא רצה להקים איזה עיר, רצה להקים, לעשות איזה מפעל, כמה ימותו בדרך, כמה יארגו בדרך, כמה יסבלו, זה לא מעניין אותי, העיקר שבסוף יהיה. ועד היום יש לנו דוגמה חיה על הדבר הזה, סין. סין זה אומה, עם שמתנהג בדיוק באופן הזה. הם רוצו שתהיה אולימפיאדה, זה עניין כללי, כבוד לסינים וזה. לא משנה כמה אנשים הם הרגו בדרך, כמה סבלו, כמה כפרים הם מחקו, כמה ילדים נגנבו מההורים שלהם כדי להיות במחנות עינויים של של הספורט. זה לא מעניין את אף אחד, זה בכלל לא סוגיה, זה לא, אף אחד לא נספר פה. מה שמעניין זה כמה מדליות סין תיקח, ושתיקח את האחר במדליה. זה כל הסיפור. זהו, אין פה שום ירידה לשום פרט. זה לא מעניין את אף אחד. רק לה. עוסקים פה במסו. מה? מן העבר השני, יש אמרה שמיוחסת לנפוליון. נפוליון כבש את כל העולם. הגיע גם לסין. אמר נפוליון, הניחו לענק הסינים בתרדמתו. לכשיתעורר, יצטער העולם כולו. נכון. נו, לא יש. וגם תחיל להתעורר הסינים. כן, זה... כי זה... זאת אומה, אין לה מוסר. אין לה בכלל מוסר. חזרים מאוד. גם כלפי עצמה וגם כלפי אחרים. והצרכים הכלכליים שלהם כל כך גדולים, והשילוב הזה בין צורך כלכלי עצום לבין היעדר מוסר, יכול להיות פשוט פצצה. כמו שהם מתנהגים לעצמה. קודם כל. כל פנים, אז זה התכונה המיוחדת אצל רועה. היכולת אותי להחזיק גם וגם, גם את הכלל וגם את היחיד. ואנחנו אחרי זה נראה איך דוד גם מתרגם את זה. הלכה למעשה. והיא דוד לכל דרכיו, מזכיר. אחרי זה יש יואב בן צוריה על הצבא, בפרק הזה נדמה לי, ודוד עושה צדקה ומשפט לכל עמו, כך כתוב. מה זה צדקה ומשפט? זה בדיוק שני הקצוות האלה, משפט. משפט זה כלל. צריך שיהיה כאן משפט, יש בתי דין, יש זה, תובעים, מוציאים את הכסף שנגזל לא כראוי, זה מצד אחד. מצד שני, צדקה, רגע, את מי האשמתי כאן? אם הבן אדם שהשם הוא אני, צריך לעזור לו, תתן לו צדקה. אז אתה מחזיק את הכלל ואת הפרט כל הזמן ביחד. זה התכלית של הראייה, זה מופיע גם אצל משה, גם אצל דוד, וזה בעצם מנהיגות אמיתית בעם ישראל. אצל שאול הייתה נטייה יותר לרחמים, ליחידיות. יש מלאכים אחרים שאצלהם הייתה נטייה יותר לכלל. דוד זה בדיוק המשקולת האמצעית. ולכן הם פונים אליו בתואר הזה רועה. קודם כל רועה. אחרי רועה מגיע נגיד. מה זה נגיד? נגיד זה ביטוי של הנהגת עקיפה. מלשון גידים. כן? כה תאמר לבית יעקב, זו אמירה רכה, ותגד לבית ישראל דברים הקשים כגידים. אז הם אומרים לו, קודם כל תדע לך, אתה רואה שלנו. אתה מרחם עלינו, אתה מקדם אותנו, אתה דואג לנו, אתה מפרנס אותנו, אתה שומר עלינו, אתה נאמן לנו, אנחנו סומכים עליך. אנחנו גם מבינים שבתור מלך אתה צריך גם להחזיק ביד את המקל של הנגיד. אבל לפי הסדר הזה. חבל מאוד שהנכד של דוד הפך את הסדר, ובגלל זה, ממש באותה צומת, בגלל זה בעצם המלכות נחלקה. באים אל רחבעם, באים אליו שבטי ישראל, כל שבטי ישראל, אומרים לו, קשה לנו. הצון קשה לו. הצון סחב בעלייה, ועכשיו רוצה קצת לנוח. תן לנו מנוחה. תהיה רועה. מה הוא אומר להם? אני נגיד. אני אראה לכם מה זה. קוטני העבר עם אותני אבי, אבי יסר אתכם בשוטים, אני בעקרבים, בום, העסק יתפרק. זה הסדר. קודם כל רואה ואז נגיד, אפשר עוד לקחת ולדפוק, כך מקל ואחל קודקודם. אבל זה הסדר. עכשיו תראו שזה לא רק שהם קוראים לו ככה, אלא גם הוא מתייחס אליהם ככה. נכון? איפה זה כתוב? איפה כתוב שדוד מתייחס אל עם ישראל כמו הצון שלו? קודם כל דוד הוא באמת רואה צום בעצמו, אנחנו יודעים וכו', אבל בסוף הספר, רגע, ממש בסוף פרק כ"ד פסוק י"ז, אנחנו מדברים על החטא של דוד כאשר הוא מונה וסופר את עם ישראל, והמלאך מכה בעם. ויאמר דוד אל אדוני בראותו את המלאך המכה בעם, בפסוק י"ז. ויאמר, הנה אנוכי חטאתי ואנוכי הבאתי ואלה הצון מה עשו. תהינה ידך בי ובבית אבי. ככה הוא, אלה הצון מה עשו, הוא מלא רחמים כלפיהם. זה המקום שדוד המלך נמצא בו. ולכן הפסוקים פה הם מאוד מאוד משמעותיים. באיזה אופן דוד מולך? באיזה נקודה הוא מגיע? מנקודה של רועה, של ראייה, של אכפתיות, של אמון, של יחס אל עם ישראל כאל הצון שלו. ויש לו גם מרכיב של נגיד. גם מרכיב נוקשה. גם מרכיב שיודע לאחוז במקל כשצריך. אבל הנקודה המהותית של דוד, פסוק י"ז, היא ראייה.
איזה פרק?
פרק האחרון, פרק כ"ד, פסוק י"ז. טוב, יפה מאוד. הלאה. ויבואו כל זקני ישראל אל המלך חברון, ויחות אל המלך דוד ברית בחברון לפני אדוני, וימשכו את דוד למלך על ישראל. מצוין, בעצם הסיפור היה יכול להסתיים יפה מאוד כאן, ועד היום הזה לא היינו יודעים מה זה ירושלים בכלל, והיינו לומדים בתורה בחברון. כלומר, גם פה יש איזה מין התפתחות לא טבעית של הפרק. דוד מולך 7 שנים בחברון, וחצי שנה, 7.5 שנים בחברון. תקופת זמן לא מבוטלת. ניתן להניח בהחלט שאנשי חברון עמדו בלחץ לא קל כאשר הם קיבלו את דוד למלך עליהם, כי לפחות חלק מהתקופה שדוד היה מלך בחברון, שאול גם היה מלך. שאול היה באזור, שאול לא... כלומר, היה כאן ודאי סוג של אומץ ועמידה וגיבוי שדוד קיבל בתקופות הכי קשות שלו. כשרדפו אותו, כשזלזלו בו, לא רק מבית שאול, גם מתוך שבט יהודה. מזכיר לכם את פרשת נבל הקרמלי, שם באזור דרום הר חברון, ואנשי חברון מגבים את דוד, נותנים לו גב, הם ממליכים אותו, וכמובן, הנה הגיע הרגע הגדול, שבו שיירות של מכוניות שרד נכנסות לעיר חברון, יורדים מהמכוניות זקני ישראל, כולם ניגשים אל דוד המלך, הוא נתתי המלך של כולנו, וממילא מה צריך להגיד? וחברון תהיה עיר הבירה. ככה זקני יהודה וחברון כבר מחככים ידיים, סוף סוף כולם הכירו בצדקת טענותינו. 7 שנים אנחנו סוחבים פה את המסע הזה לבד, והנה עכשיו הגיע יום השכר שלנו, חברון תהיה העיר המרכזית, עיר מכובדת, עיר ראויה. אתם חייבים כמובן לזכור שחברון הייתה, שם היו כאן קבורים האבות, זה לא איזה מין המצאה, זה בעצם לכאורה, זו העיר הכי קדושה. אז לא היה שום, היה משכן בשילו, שנחרב, ארון, פזור פה, אז מה שנשאר אחרי שנחרב המשכן בשילו, זה חברון, עיר האבות. בירת שבט יהודה, עיר שבה קבורים אבותינו, והנה עכשיו דוד כאן מלך, ודוד עושה כאן מהלך מפתיע ביותר, שמשאיר את זקני יהודה בתדהמה, ועוזב את חברון. לאן? לנוואר. למקום שאף אחד לא יודע מי הוא. מקום זנוח, מקום חסר משמעות, לא אסטרטגי, לא ביטחוני, אין בו שום יתרון כמעט. קוראים למקום הזה יבוס. ודאי אתם יודעים שמבחינה גיאוגרפית ירושלים ממוקמת באחד המקומות הגרועים ביותר. למה? קודם כל קשה לגור כאן, כי זה מקום גבוה. קשה להוביל לכאן מים. קשה להגיע לכאן בכלל. הדרך עצמה היא מסובכת. קשה לעשות כאן חקלאות. צריך כל דבר טרסות וכאלה. טוב, לפחות אם אתה גבוה, אז תהיה הכי גבוה. שיהיה קשה לכבוש אותך. לא, ירושלים היא גבוהה, אבל היא מוקפת בערים גבוהים ממנה. כלומר, שאויב שעולה על השלוחות המטפסות על ירושלים, הוא ממטיר עליה מלמעלה. אנחנו אומרים פה על אזור הר הבית ועיר דוד. כן, יש את הר הבית, אבל מקיף אותו הר ציון ממערב כזה דרום, הר הזיתים ממזרח, הרכס ארמון הנציב מדרום, והמצופים מגיע יחסית ממערב. בקיצור, כל האזור הזה, כמו שכתוב, ירושלים ערים סביב לה. כן, זה פסוק כזה נחמד, אבל מבחינה אסטרטגית זה חולשה. אז עוזב דוד המלך את חברון, העיר הבטוחה, העיר המלכותית, הולך לאיזה מקום שהוא, מרוב שהוא לא חשוב, אף אחד עדיין לא כבש אותו. למה יבוס נשארה? אין לחץ, מה יש לכבוש את יבוס? לא, אין שם איזה יתרון אסטרטגי מיוחד, זה לא עיר חוף, זה לא נמצא איזושהי דרך מרכזית, זה נחמד אם יהיה.
חברון לא אסטרטגית כל כך.
מה?
גם חברון לא כזאת אסטרטגית.
חברון כן.
אסטרטגית? גם
נמצאת באמת. מה? לא, חברון היא מאוד אסטרטגית בגלל ש... מה? היא נמצאת, הייתה דרך. מה? מה זה?
היא על הציר.
חברון היא על הציר. היה ציר שעבר קצת מזרחית לירושלים, שעלה חתך מצפון עד לדרום. מה?
דרך גב ההר.
כן, דרך גב ההר, והוביל לכל מרחבי סיני, לכל המרחבים גם של הנבטים באזורים של ירדן. חברון היא ממש עיר הבירה של ספר המדבר. ולכן היה לה חשיבות מאוד מאוד גדולה, ודאי חשיבות ביטחונית. כי חברון, הרי חברון היא אחת מערי המקלט, היא לא סתם. היא עיר ספר שמגינה על כל היושבים שלה, מפני כל שוסי המדבר, בעיקר שבטים המלכים, שנמצאים שם בכל אזור דרום חברון, ורוצים כמובן לתקוף. אז יש לה חשיבות אסטרטגית. אתה יכול להגיד, היא לא במרכז, היא בקצה. אבל חשיבות יש לה. ואנחנו יודעים את זה גם לא רק מזה, היא כבר עיר משמעותית עוד אז, קירת ארבע, חברון, ארבעת הענקים וכו' וכו'.
ירושלים לא הייתה משמעותית?
לא. שמעת עליה עד היום? בתנך? מוכרת לך מאיפשהו? כלום. מישהו נלחם עליה?
שמענו על היבוסים.
עכשיו אתה שומע עליה. משהו מאוד... תעביר את המפה מול העיניים ותראה שאתה לא אמור להגיע לירושלים, אין לך שום סיבה מיוחדת להיות פה. כלומר, זה לא ציר החוף, זה לא ציר גב ההר, זה תקוע באמצע. מאוד לא נוח גם להגיע, עד היום דרך אגב, הדרך לירושלים, הכביש מספר אחת, סיבה היחידה שזה הדרך לירושלים זה כי הטורקים עשו אותו. כי זה דרך לא הגיונית. אתה עולה משער הגיא עד שורש, אחרי כן יורד לעין חמד, אחר כך עולה את הקסטל, אחרי זה יורד למוצא, אחרי זה עולה לעיר. המבוגרים בינינו זוכרים בטח את הרכבים בשער הגיא, שלפני שהם מתחילים את העלייה, הם מקררים, שופכים וזה, כדי שהם יכולים להתעקע. הדרך הטבעית לירושלים באמת דרך 443, זו עלייה מתונה לכל אורך הדרך. כל מי ש... אז דוד עושה כמה, עוזב את הערס, את מקום ביטחון שלו, והולך למקום שהוא מבחינתנו נעלם גמור. והוא גם ישלם על זה מחיר. שיהיה ברור. כאן דוד המלך פתח פה חזית, הוא ישלם עליה מחיר, איפה? איפה הוא ישלם עליה מחיר? במרד אבשלום. איפה מתחיל מרד אבשלום? בחברון. אבשלום יודע, אבשלום מבין פוליטיקה, וכשהוא רוצה למרוד בדוד, למרוד בדוד, הוא עושה את זה בצורה כל כך מתוחכמת, מרד, חצי מרד, הכל פעמים הוא חוזר חזרה לחברון. סוף סוף יש כאן מישהו משבט יהודה, שמבין עניין ומחזיר את המלכות חזרה הביתה. אז דוד ישלם על זה מחיר, אנשי חברון הולכים עם אבשלום, זה יקרה כמעט 30 שנה אחרי הרגע הזה, אבל הם הולכים, הם זוכרים את הדבר הזה, הם הולכים עם אבשלום, כי הם פגועים עדיין, זה שדוד עזב אותם. למה דוד עושה את המהלך הזה? כי דוד הוא מלך של כלל ישראל, לכל אורך הדרך. גם אם הדבר הזה יהיה לו מחירים, גם אם הדבר הזה פוגע בשבטיות, גם אם הדבר הזה יואב יתנגד, כל העולם יתנגד, גם אם לא יבינו אותו, גם אם יתמהו עליו, דוד הוא מלך של כל כלל ישראל. ולכן, ברגע שכל שבטי ישראל באים אליו, והוא עכשיו המלך של כולם, הולך דוד, טוב, הוא יודע, הוא למד גם עם שמואל הנביא, שהמקום אשר יבחר השם, זו עיר יבוס, והוא הולך למקום הזה. מקום של... בגמרא, אני לא זוכר איפה, אולי במנחות, אני לא זוכר איפה, הגמרא מתארת את ה... את ה... את האופן שבו דוד גילה שזה יבוס. איך הוא גילה? הוא שם את המפות אחת על השנייה. ועשה חיתוכים. כלומר, הוא התאים את הגבולות, הנה זה, הנה זה. עד שהוא הגיע למקום שבו, לפי כל החיתוכים של השבטים, הוא לא של אף אחד. כאילו, מין, כמו שאנחנו קוראים, שטח מפורז, נכון? זה עד כאן וזה עד כאן. ויש כאן איזה שטח שהוא, כן, רג'ר כזה, לא פה ולא פה, לא שם. זה. מקום שאף שבט לא יכול להגיד שהוא שלי. מקום שהוא של כולם. אם הוא של כולם הוא גם לא של אף אחד, כן? אז זה הצד השני של המטבע. או שהוא, אם הוא של כולם, זה גם לא של אף אחד. זה המקום שאליו דוד הולך. יש לנו עוד שתי דקות. אנחנו נתחיל את הדבר הזה היום ונמשיך אותו בעזרת השם בשבוע הבא. בשנייה שמגיעים לירושלים, זה היה נכון, משם, מדוד המלך עד ימינו אלה. בשנייה שמגיעים לירושלים, מיד ברגע הזה, אומות העולם, באותו רגע, שולפות מיד את הקלף החזק ביותר שלהם כנגדנו, וזה הטיעון המוסרי. הטיעון המוסרי. כלומר, כל עוד, נשליך את זה רגע לימינו, כל עוד מדינת ישראל הייתה מקום נורמלי, של כמה יהודים שחיים בגוש דן וכל, היה כאן מלחמות, היה כאן זה, אבל לאף אחד לא היה ספק על הלגיטימציה של מדינת ישראל, של היהודים להקים עצמם מדינה. ברגע שמגיעים לירושלים, מתחילים לדבר בשם הנצח, מתחילים לדבר בשם התנך, בשם התורה. ברגע שעוזבים את השפלה, השטוחה והמכילה, ומתחילים לעלות להרים אל המחצבים, באותו רגע אתה מתחיל להתמודד עם הזהות העצמית שלך. כלומר, אתם יודעים שלא מזון תל אביב, כמובן אנחנו מאוד אוהבים את תל אביב, תל אביב זה עיר קדושה בישראל, רב אהרון מבלז, זכר צדיק וקדוש לברכה, הרב מבלז שניצל מהשואה, אתם יודעים שהיה גר בתל אביב? הוא אמר, המעלה של זה שאני גר בתל אביב, זה שמה הבית שלי ועד הכותל אין צורה של צלב. היו הרבה אדמו"רים שגרו בתל אביב, הרבה, הרבי ממוג'יס גר שם, והאדם מסקל יזר, והרבה עשרות בתי כנסת בתל אביב, ועכשיו גם תל אביב פורחת חזרה, ביהדות ובקדושה. אבל, לא מזמן נבחרה תל אביב לעיר החוף היפה ביותר, במזרח התיכון נדמה לי, באיזה אלון כזה, והם אומרים שם, קוראים שם סן פרנסיסקו של המזרח התיכון. אתה יכול להגיע לתל אביב ולחשוב שאתה בסן פרנסיסקו, כי אתה יכול לבלות פה ופה ופה, והכל כזה קוסמופוליטי. אתה יכול לגור בתל אביב ולחשוב שאתה גר לא בארץ ישראל, כביכול, כן. היה לא תהיה, ודאי שזה חלק מארץ ישראל. אבל כשאתה מגיע לירושלים, לא משנה מה, אתה מיד נאלץ להתמודד עם הזהות שלך. מי אני? למה אני? למה אני כאן? זה כל כך לא נוח להיות כאן. אין פה ים, אין פה זה קר, וזה, זה קשה להביא לכאן מים. זה מיד מציף שאלות של זהות, במקום. וגם כשדוד הולך לכבוש את יבוס, מיד במקום אומרים לו, סליחה, מה הטיעון המוסרי שלך? יש לך טיעון מוסרי? יש עיוור ופיסח שאתה צריך לעבור כדי לכבוש אותנו. יש את זה לפסוקים העלומים האלה הרבה מאוד פירושים. אנחנו, בעזרת השם, בשבוע הבא נלך על פי פירושו כנראה של המלבים, שמדבר על העיוור זה יצחק, הפיסח זה יעקב, ויש כאן איזו הבטחה, הבטחה של האבות שלא תכבשו אותנו. שאנחנו, אין לך זכות מוסרית, כי אנחנו מלפפים, יש לנו כאן הבטחה, הבטחה רב-לאומית מהאבות שלך, שאנחנו כאן נשארים. ודוד צריך להתמודד עם הטיעונים המוסריים האלה, והכתוב כאן מגדיר אותם, שנואי נפש דוד, רוצה לומר, הדברים שדוד הכי שונא, זה דמגוגיה מהסוג הזה, של אנשים, אומה או קבוצה, שמשתמשת בטיעון אידיאולוגי, כן? בשביל לקדם את האינטרסים הנמוכים והשפלים שלה. רוממות, שם השם, שנקרא שלום בפיהם, וחרב פיפיות בידיהם לחבל בתהליך גאולת ישראל, והרי לכם פה נבואה שהוא צריכה לדורות לגמרי. תחזקו ואימצו, ותודה רבה על הסבלנות.